הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום רב לכל המאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בפודקאסט נוסף שעושים בו ריסטארט לציונות. אני מזכיר לכם או אומר לכם בפעם הראשונה שתכליתו של הפודקאסט במקור היה ללמד אתכם הציבור הרחב על מהו אימפקט. ומשהתחלנו לעשות את ההקלטות גילינו שאחרי השבעה באוקטובר אין לנו זמן לחנך את הציבור הרחב ואת אנשי העסקים על מהו אימפקט, על מהם השקעות אימפקט, כי כרגע מה שצריך לעשות זה לא ללמד על השקעות אימפקט, אלא לעשות השקעות אימפקט. אנחנו במצב חירום. מדינת ישראל נמצאת במשבר הגדול ביותר, נמצאת בו מאז שהיא קמה, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנס מותניים, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להציל את הסטארט-אפ המהמם הזה, היפה ביותר בתולדות האנושות, הסטארט-אפ הציוני. אולי נצליח, אולי לא נצליח, אנחנו חייבים לעשות הכל. והאנשים שאני מזמין לפה, עם אנשים שאני מאמין שיש בהם, בתכונות האופי שלהם, באישיות שלהם, מאפיינים שאנחנו זקוקים בשביל להקים את המדינה הזאת מחדש. כל אחד בתחומו, כל אחד בגוון שלו. ליאור שלב הוא האורח שלנו היום. הוא ללא ספק איש שהוא בנשמה ובמהות שלו, הוא איש אימפקט, הוא היה אימפקט לפני שבכלל הוא ידע מהו אימפקט, הוא עושה את זה מתוך הלב ומתוך הנשמה. יש בו ציונות מכף רגל ועד ראש, והוא איש עסקים מאוד מאוד מוכשר. הוא גם בן דוד שלי, ליאור שלב, ואני גם משקיע בסטארט-אפ שלו. ואם אתם חושבים שאני משקיע בסטארט-אפ שלו, אני מזמין אותו לפודקאסט כדי שאני רוצה שהסטארט-אפ שלו יצליח, אז התשובה היא חד משמעית כן. אני, את הסטארט-אפים שאני משקיע בהם, אני מאוד רוצה שהם יצליחו, אני גם מאמין בפועלם, אני מאמין במה שהם עושים, ואני אעשה כל דבר כדי שהם יצליחו. ואני לא מסתיר את זה, להפך, מה שחשוב זה לשים את האינטרסים על השולחן. Once האינטרסים על השולחן, אנחנו נמצאים במקום טוב. ליאור, מה שלומך?
מצוין, אחרי אינטרו כזה, מכאן אנחנו רק יכולים להידרדר.
ממש, ממש. אבל אתה יודע מה, אז אני רוצה לאתגר אותך, לפני שנגיע לעניינים האישיים, ולזה שאנחנו בני דודים, וכל הדברים האלה. אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה כבעל מניות. כפי שאני מכיר את הכלכלה היום, התכלית שלך כמנהל הוא למקסם את הרווחים שלי כבעל מניות, ולשם כך אתה צריך לבנות ארגון שהוא הכי cost effective שאפשר, lean and mean. ואילו בסימפלי גוד, החברה שאתה מוביל, שמייצרת חלבון מן הצומח, אתה דואג שכל שרשרת הערך שמייצרת ערך למוצר שלך תהיה בישראל.
נכון.
גם אם בישראל המחיר עלול להיות יקר יותר.
נכון.
אוקיי, אז מה יש לך להגיד לי כבעל מניות?
אז אני חושב שבסוף היום כשאנחנו מסתכלים על קפיטליזם טהור, כמו שאנחנו מכירים אותו בעשרות שנים לפחות האחרונות, אנחנו מדברים על maximizing revenues עבור בעלי המניות שלנו מצד אחד. מהצד השני, דרך אגב, של עולם האימפקט, אנחנו מקבלים 100% פילנטרופיה. האמת שלי לפחות, האמת היזמית, האמת הסטארטאפיסטית, אני חושב שבו אני מרגיש בנוח לפעול בעולם העסקי, איפשהו באמצע. אני חושב שהרבה מאוד פעמים כשאנחנו מקבלים החלטות עסקיות גרידה רק כדי למקסם עבור בעלי המניות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בברוך מסוים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בכל מיני סיטואציות שהן לאו דווקא טובות עבור הקהילה, עבור הסביבה, עבור המדינה, עבור מגוון רחב של סטייקהולדרס נוספים מעבר לבעלי המניות. אני חושב שברגע שאתה מסתכל על זה בצורה קצת יותר הוליסטית, אתה מצליח לפתח מודלים אחרים. אני קורא לזה המשקפיים הוורודים של המציאות. אני שם אותם, ברגע שאני שם אותם, אני מסתכל גם על המחיר שעולה לי לצורך העניין, פגיעה. פגיעה אקלימית, פגיעה סביבתית, פגיעה קהילתית, פגיעה חברתית, פגיעה במדינה, פגיעה בכלכלה מקומית, או לחילופין ערך נוסף של איזה ערך אני יכול לייצר, כתוסף לכלכלה, כתוסף לקהילה, כתוסף לחברה. יש לזה ערך דולרי, אנחנו פשוט לא מודדים אותו היום בצורה נאותה, והוא לא מופיע בפי-אנלים של ה-S&P 500, אבל דרך אגב, ביום שהוא יופיע, בתוך ה-P&L של ה-S&P 500, אתה תראה שינוי משמעותי ביותר, שהחברות שכנראה נמצאות בקרקעית, פתאום יהיו החברות הטובות ביותר, והמצליחות ביותר, ווייס ורסה. מבחינתי, אני חושב שזה DNA של אימפקט, כלומר, כשאתה מקים חברה מ-day one, בתצורה הזאת, it's built for scale, it's built to win. אני לא רואה עולם שבו אנחנו נמשיך לעסוק, אך ורק ב-100% פילנטרופיה, או אך ורק ב-100% קפיטליזם טהור. חייב להיות פה added value, חייב להיות פה ערך נוסף. בלי הערך הנוסף הזה, העובדים לא ירצו לעבוד אצלך, הכלכלה המקומית לא תרצה לקנות אצלך, ויהיה לך קשה מאוד לייצר את מה שאתה רוצה, כי לא יהיה לך את הוויז'ן ואת הפאשן לייצר את זה.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שאתה לא פוגע בחובה שלך כלפיי, כבעל מניות, מכיוון שאתה חושב שבטווח הארוך, אתה תבנה חברה יותר סוסטיינבילית, יותר חזקה, יותר רווחית.
לחלוטין. אני מבחינתי מסתכל על זה בשתי תצורות. התצורה הראשונה, אני רוצה לייצר לך את התשואה המקסימלית שאני יכול לייצר נקודה. ואני אתחרה בזה דרך אגב בחברות שלא חורטות על דגלן שאין אימפקט, ולא מסתכלות על העולם מזווית הראייה שבה אנחנו מסתכלים. בהם אנחנו מתחרים, אני לא מתחרה בפילנטרופיה, ואני לא מתחרה בחברות אימפקט. אני מתחרה בחברות פוטק אחרות, שמתחרות בדיוק בקטגוריה שלי, ואני צריך להתחרות בהם, בין אם זה ברמת ה-price parity, או בין אם זה time to market, או בין אם זה כל דבר אחר. אני חייב לתת את הפייט הטוב ביותר לכל אחד מהסטארט-אפים האלה. אני אלך אפילו צעד אחד יותר למעלה, בסדר? אפילו לא רק בסקטור שלנו. בכלל, אני חושב שיש לנו מחויבות כשחקני אימפקט להוכיח קודם כל שהמודל הכלכלי הוא sustainable ויכול לייצר תשואה עודפת לבעלי המניות שלנו, לפחות כמו כל אקזיט כזה או אחר שאתה תשמע עליו, או לחילופין הנפקה, או לחילופין חברה ענקית שקמה בעקבות איזשהו מהלך. זה האתגר הראשון. האתגר השני הוא גם להסתכל על זה תוך כדי תנועה, בהיבטים של סביבה, כלכלה, חברה, מדינה, עובדים, אנשים, קהילות. כל ההיבטים האלה בעיניי הם סופר קריטיים, ובתוך עצמתים שבהם אנחנו מקבלים את ההחלטות בכל פעם, כדי לקבל החלטה כלכלית כזאת או אחרת, אנחנו תמיד 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 דואגים להכניס פנימה את האלמנטים האלה, כדי לבחון האם אנחנו עומדים גם באמות מידה חברתיות באותם. ללא פשרות, חשוב לי להגיד ללא פשרות, הרבה מאוד אנשים טועים בזה, ואני שמח שאתה מכוון לשם. אין פה שום פשרה על מודל כלכלי, או על הפקת תשואה לבעלי המניות
שלנו. אוקיי, אז אם ככה זה לא פשרה, זה לא להיפגש באמצע. כי אתה אמרת מאוד שלהיפגש באמצע, זה לא להיפגש באמצע. זה לעשות את הדבר הטוב ביותר, על מנת שהרווחה המצרפית תהיה הגדולה ביותר.
לחלוטין, לחלוטין. כשאני אבא מדבר על המודל אמצע שבו אני מרגיש בנוח, הכוונה שלי, כשאני מסתכל בסקופ מלא, על כל האופציות שיש בכלל, על איזשהו קו ליניארי כזה או אחר, בצד אחד, יש לי את הפילנטרופיה הקלאסית, 100% תרומה לקהילה, ללא שום ROI, ללא שום מחזר, ללא שום מדידה, ללא שום דבר, קלאסיקה כמו שאנחנו מכירים, ובצד השני יש לנו את הקפיטליזם, מה שקורה הקפיטליזם החזירים, אנחנו נלך לנגטיב וורלד, או הקפיטליזם המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו בשפה שלנו ובעולמות שלנו, שבאמת מסתכל על מקסום רווחים כמעט בכל מחיר. והכל מחיר הזה, זה מה שאני בסך הכל אומר. אני מרגיש בנוח יותר באזורים שבודקים את בכל מחיר הזה, ועדיין מגיעים לאותה תשואה. אף אחד לא אמר שאפשר להגיע לתשואה מקסימלית, או לתשואה X לצורך העניין רק בדרך אחת. אני בטוח שיש מגוון ומנעד רחב מאוד של דרכים. אני פשוט בוחר בדרך אחרת.
אוקיי, אז בוא רגע, God is in the details, בוא רגע נרד לתכלס. זה מאוד חשוב, מכיוון שאתה לא תיאורטיקן של אימפקט, ולא תיאורטיקן של קפיטליזם קשוב, אלא איש מעשה, ולכן מאוד חשוב להבין על מה אתה מדבר. כשאתה עכשיו מחפש לפתור בעיות, אתגרים של החברה, מה אתה עושה? אתה קודם כל מסתכל במרחב הטריטוריאלי שלנו בישראל, מה אתה עושה כדי לדעת שאתה עכשיו נשאר פה, מה אתה עושה? דבר
אז,
איתנו.
אז קודם כל אני אתחיל מזה של איך החברה שלנו בנויה ומה אנחנו עושים בכלל. אז קודם כל אנחנו כנראה הקונברטר הכי יעיל של אנרגיה סולארית לחלבון. בסדר, אנחנו מגלים את החלבון הטוב ביותר, הסוסטיינבול ביותר, לא רק זה, הוא גדל באזורים שאי אפשר לגדל בהם כלום, ממחזר מים ברמה של למעלה מ-98%, כשאני אומר אזורים שאי אפשר לגדל בהם כלום, אני מתכוון לאזורים מדבריים, אנחנו מדברים על אתגרי האקלים לצורך העניין, מדבור, אחד האתגרים הכי משמעותיים, אני יודע לקחת 2 קילו CO2 ולייצר קילו מזון מתוך זה, כל מה שאני עושה, קרוי כלכלה מעגלית, כלומר כל צורת הגידול שלי, כל דרך הגידול שלי, כל האופרציה שלי, היא כמעט כלכלה מעגלית סגורה לחלוטין. אני מייצר בתא שטח קטן, ללא הרבה מאוד מים וללא הרבה מאוד משאבים, בעיקר בעזרת אנרגיה סולארית, באזורים שאי אפשר לגדל בהם כמעט שום דבר, כנראה את אחד החלבונים הטובים ביותר בעולם, נקודה. או one of the most sustainable foods you can find on the planet. כבר ב-DNA של המוצר שאיתו אנחנו עובדים,
הוא אימפקט.
הוא כבר מלכתחילה אימפקט. עכשיו לאן תיקח את זה? כשאתה מסתכל על החברה עצמה, על העובדים שבחברה והאנשים שבחברה, יש לנו מכל אחת אחרי גילאים, יש לנו מכל אחת אחרי האוכלוסייה, יש לנו מכל הדתות והלאומים וכן הלאה. לא כי אנחנו מחפשים לייצר איזשהו gender equality או משהו בסגנון הזה.
לא כופה גיוון, לא כופה גיוון.
בדיוק, אני חושב שבסוף היום, כשאתה רוצה להשיג את האנשים הטובים ביותר, לתפקיד מסוים, אתה תגייס את האנשים הטובים ביותר, ללא שום הסתכלות בכלל על כל הקריטריונים האלה. אם אתה תעבוד לפי הדרך הזאת, יהיה לך גיוון לעילה ועילה. זאת אומרת, אתה תייצר חברה שבנויה כבר ב-DNA שלה, גם מבחינת הכוח אדם, גם מבחינת האימפקט שהיא מייצרת, מבחינת הפרודקט. כבר יהיה לך DNA של אימפקט. אחר כך תיקח אחר כך את האספקטים הנוספים שאנחנו בתור יזמים מוסיפים. לנו חשוב שהסטארט-אפ הזה יהיה סטארט-אפ ישראלי. ושלא יפחד להיות ישראלי, ושלא יפחד להגיד שהוא ישראלי, ושלא יפחד להגיד דרך אגב שהוא רוצה להיות ישראלי, ולהשאיר את הישראליות שלו כמה שיותר. למעלה מ-50% דרך אגב הם בעלי המניות שלנו, הם משפחות ישראליות מוכרות יותר, מוכרות פחות, שהם כולם ישראליות, ולכולם חשוב הישראליות שלנו.
רגע, 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 אתה פה עכשיו אומר משהו מאוד מעניין, שאמור די להטריד אותי כבעל מניות, בתקופה שכולם הופכים שרבולים, ונוסעים לאמריקה, ומנסים לרשום את החברות שלהם בדלאוור, וכיוצא בזה, אתה אומר שאתה עושה את ההפך? מה קורה?
אני חושב שיש לנו משימה, ואני חושב שיש לנו גם אחריות, והאחריות שלנו היא לא רק ברמת הסטארט-אפ. אני חושב שהאחריות שלנו היא ברמת האקוסיסטם, האחריות שלנו היא גם כלפי המשפחות שלנו, כלפי הדורות המשך שלנו, כלפי הילדים, וכלפי אולי הנכדים שלנו.
האחריות שלך היא כלפי בעלי המניות שלך. אתה לחלוטין. צריך למקסם את הרווחים לבעלי המניות שלך.
מסכים איתך על כל מילה, מסכים איתך על כל מילה, אבל אחרי שאני עברתי את השלב הזה, אני רוצה לעבור הלאה. אוקיי? זאת אומרת, אני לא בא ומייצר מצב שאני עושה איזשהו מהלך על חשבון בעלי המניות שלנו. לחברה שלי נכון היום להיות בישראל. יש תשתית בישראל, יש אקדמיה בישראל, יש קלסטרים של ביוטק וביולוגיה וכימיה שסופר רלוונטיים אלינו. God damn it, יש לנו את השטח מדברי מבין הגדולים בעולם ביחס לגודל המדינה שלנו. אוקיי? Mm-hmm. 60-70% מהמדינה היא מדבר בסוף היום. וזה שטח שאני יכול להכלס בחוות ספרולינה, שמקנברטות כל היום CO2 ומייצרות מזון בעזרת אנרגיה סולארית וטו לא, ולהיות קצת אור לגויים בהקשר הזה. אז תנו לי את התא שטח הזה, תנו לי את המים בחינם שאני ממחזר בכל מקרה כל הזמן, אוקיי? תנו לי את היכולת גידול הזאת, אני אדע לשנות העולם מישראל.
בעצם אתה אומר, ישראל היא לא פחות טובה מכל מקום אחר. האם היא טובה יותר מכל מקום אחר בשביל למקסם את הרווח?
אני חושב שיש אספקטים שאנחנו by far יותר טובים מאשר מקומות אחרים. אני חושב שיש אספקטים שפחות. אבל אני חושב שאם אתה מתכלל את כל המכלול של מה שאנחנו מנסים לעשות, אז להיות בישראל זה המהלך הנכון ביותר עבורנו גם כלכלית. אוקיי? אנחנו צריכים את הכוח אדם, אנחנו צריכים את המנפאור, אנחנו צריכים את החשיבה החקלאית המתקדמת שיש פה לאנשים, אנחנו צריכים את הקלאסטרים של ביוטכנולוגיה שאנחנו פוגשים בפארמה, ואנחנו פוגשים אותם בקוסמטיקה, ואנחנו פוגשים אותם בכל מיני מקומות אחרים, אנחנו צריכים את האגטק, את הפודטק, את כל הקלאסטרים האלה קיימים היום בארץ, אוקיי? Mm-hmm. קיימים חלקם באקדמיה, חלקם אולי כטלנטים בחוץ, אבל הם קיימים כאן, אנחנו צריכים את הרוח היזמית שיש כאן גם.
Okay.
אני חושב שגם יש כאן משהו פוסט השביעי באוקטובר, לפני שנתיים כבר, כמעט עצוב להגיד את זה, זה פשוט לא יומן, אנחנו כמעט שנתיים אחרי האירוע הזה. בשביעי באוקטובר האחרון אני חושב שנפל דבר בישראל. Mm-hmm. תחום החקלאות הישראלית כבר נפגע קשות קודם, עוד, חשוב להגיד. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא שהשביעי באוקטובר היה הבוננזה העיקרית שהפילה את הכל, אבל השביעי באוקטובר בוודאי סתם את הגולל על תחום החקלאות הקלאסית הישראלית, כפי שאנחנו הכרנו אותה עד היום. אני חושב שהמודלים והטכנולוגיה וחברות כמו מה שאנחנו מייצגים ועושים, יכולות להיות הרנסנס של השביעי באוקטובר הבא.
אמן.
אני חושב שזה האחריות שלנו, כחלק מהתקומה המחודשת, להוביל את המהלכים האלה בישראל, להראות שאפשר לעשות את זה בישראל, שזה יכול להיות כלכלי, ולא רק כלכלי, זה יכול להיות כלכלי אפילו יותר מאשר במקומות אחרים, אוקיי? אמרת קודם היפוך שלבור על ארצות הברית, תראה מה שקורה כרגע בארצות הברית עם טראמפ. לך תדע מה ילד יום מחר. אני בטוח שהיזמים בארצות הברית כרגע משקשקים לא פחות ממה שאנחנו משקשקים כאן, מהאתגרים שלהם לא קלית שם. אז אני לא חושב ששינוי מקום ושינוי הקמת החברה, או שינוי רישום החברה, או תזוזה של כוח אדם לאזורים אחרים, זה מה שיפתור את הבעיה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על התשתיות שיש לנו, ויש לנו כאן תשתיות מדהימות שמותאמות ספציפית במקרה שלי, למה שאנחנו צריכים בכל מקרה. אם אנחנו יכולים לעשות את זה כאן, וגם לייצר את הצורה הכלכלית הזאת, שבעלי המניות שלנו מחפשים, ולעשות זה מישראל, על ידי זה שאנחנו מראים, שיש כאן תקומה, ושיש כאן יכולת להשתמש בטכנולוגיה חדשנית, לאומה עצלה, חשוב להגיד, אנחנו אומה עצלה, אנחנו לא אוהבים לעבוד בחקלאות, אנחנו רגילים שיש לנו או תאילנדים, או כל מיני זרים אחרים שעובדים אצלנו בשדות, לא אנחנו, אוקיי? וזה חלק מהבעיה.
הנאום הציוני שלך הוא מהמם, והוא נוגע ללב, וכבעל מניות, סליחה שאני משקר.
שוט, אנחנו כאן לרדת עד הסוף.
כן, אני לא רגוע, מכיוון שאני לא יודע מה היית אומר אם לא היית ציוני. יכול להיות שאם היית, כמו שעשו בטבע, חברה ששנינו מכירים, והביאו מנהל חיצוני, ופה אם היינו מביאים מנהל חיצוני, הוא אומר, ליאור, תקשיב חמוד, עזוב אותך בשרשרת ערך וזה, מדבר, ערבה, יש פה רגולציות, יש פה עניינים, יוציאו לך את הנשמה, בוא. נעשה את זה בדוביי, נעשה את זה במקומות אחרים וכיוצא בזה. אז, מה התשובה שלך? אז,
קודם כל, אני חשוב לתקוף את זה משני כיוונים שונים. דבר ראשון, ברור לחלוטין שמה שאנחנו עושים הוא בסקייל כל כך גבוה וכל כך גדול, שבסוף האסטרטגיה שלנו, לפחות מבחינת הקמת החברות, זה Decentralized Farming. כלומר, יהיה לנו חוות בכל מיני מקומות נוספים בעולם, לא רק בישראל. האם אני אבחר שלפחות הראשונות ולפחות העיקר, נקרא לזה בשנים הבאות, יצא מישראל עד כמה שאני יכול? בוודאי. כשאשר תהיה לי עסקה גדולה עם חברה אמריקאית, תאמין לי, תרצה שאני אהיה צמוד אופן אליהם. זה לא יבוא על חשבון החקלאות שאני הקמתי כבר בישראל, ועל חשבון הכלכלה המקומית שאני הצלחתי לייצר.
כן.
זאת אומרת, ככה אתה מקים בעיניי חברה רב-לאומית, דרך אגב, אוקיי? בהקשר הזה. כן. זאת אומרת, אתה בונה את האסטרטגיה שלך ככה שאתה תוכל לזוז לכל האזורים האלה, אבל אתה גם מבין איפה כדאי לך בכל שלב בחיים של החברה להיות נתון, ובאיזה אזור כדאי לך להתפקס. פעם ראשונה, פעם שנייה, incentives. ברור לחלוטין שבישראל, ואני אומר את זה בצער רב, זה לא מעניין אף אחד בממשלה, בטח לא הממשלה הנוכחית, ואני לא מתבייש להגיד את זה, אבל גם לא הממשלות עבר. גם לא הממשלות עבר.
בסדר גמור, אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
לא נותנות אינסנטיבס. אני חושב אבל שכל הסטארט-אפ ניישן, וכל מה שאתה רואה כאן שקיים, קם למרות הממשלות. אוקיי, כלום מההייפ המטורף שקרה כאן בעשור, או בשני העשורים האחרונים, בכל מה שקשור לעולמות הטכנולוגיה, לא קרה בזכות הממשלה.
אני חושב שלמעט המדען הראשי, שאני חושב ש...
המדען הראשי, אני מסכים איתך לחלוטין, וגם המדען הראשי, דרך אגב, עושה עבודה נפלאה, ועושה אדפטציות כל הזמן, גם מרכז ההשקעות, תחת משרד הכלכלה, אבל עוד הפעם, תקציבים. כשאתה מגיע לאיחוד האמירויות, לסטארט-אפ כמו שלנו, מציעים 90% מימון. אוקיי? כשאני מציעים לי 90% מימון, אני צריכה להיות לי תשובה מספיק טובה ללמה אני משאיר את הדברים כאן. אני יודע להוכיח לך היום גם כלכלית, גם מבחינת פיתוח...
90% מימון.
90% מימון.
איך אתה משכנע שכלכלית, אם יש לך בדוביי הזדמנות לעשות ב-90% מימון, שכל המניות נשארות אצלך בחברה, הם לא...
נכון.
הלו?
נכון. כוח אדם. בוא ונלך לכוח אדם.
אוקיי.
אני צריך להזיז את הכוח אדם שלי לשם. יש פה כוח אדם מאוד ייחודי בישראל.
נראה לי שהם ישמחו לגור בדוביי שנתיים, שלוש.
תלוי באיזה תקופה, אני לא בטוח בזה. אפשר אבל לבדוק את זה. אז פעם ראשונה, ההיבטים האלה. פעם שנייה, ההיבטים שאני מאמין בסוף היום בבניית קלאסטרים ובבניית תשתיות, נקרא לזה, או אשכולות, אוקיי? מלאים שבהם חברה יכולה לפעול. אם אני אזוז היום לדוביי, או אם אני אזוז לאזור אחר, אני אצטרך להקים את הקלאסטר הזה סביבי, בצורה עצמאית, ויהיה לי הרבה יותר קשה מאשר לעשות את זה כאן בישראל. כשאני כאן בישראל פונה לחקלאים, לקיבוצים, למועצות אזוריות בדרום הארץ, בלי לנקוב באיזה שם וכן הלאה, אוקיי? או לחברות גדולות מאיתנו, פי 10 או פי 100 דרך אגב. אוקיי? זאת אומרת, גם זה קורה, חברות תעשייה. אם אני פונה אליהם ואני מספר להם על החזון שלי ועל הסיפור שלי ומה שאני הייתי רוצה לעשות כאן בארץ, ביחד עם הצוות המטורף שלנו, בסדר? שבלעדיו כלום מזה לא היה קורה, הם משנסות מותניים ומוכנות לקחת חלק בכל ההיבטים האלה. אם אני אעשה את זה בכל מקום אחר, אני אזר, אני אשונה, לא יהיה לי את היכולת לייצר את השיתופי פעולה המלאים האלה. גם על חשבון, דרך אגב, הממשלה. וגם בזה אנחנו נטפל. זאת אומרת, אני חושב שבסוף היום, אינסנטיבס נכונים בסוף יהיו לתעשייה המקומית, על ידי הממשלה, בין אם זה משרד החקלאות, בין אם זה משרד הכלכלה, וכן הלאה וכן הלאה, כדי לקדם את התעשיות האלה. בעיניי, הפרוף אוף קונספט חייב להיות קודם כל שאני אראה להם שזה בכלל אפשרי. אחרי שאני אראה להם שזה בכלל אפשרי, הם ירצו להיכנס לפרויקט כזה איתי.
אוקיי, מאוד מעניין. אז אני רוצה רגע to crystallize, לחדד את מה שאתה אומר, ועכשיו אמרת דברים שמנטרלים, לדעתי, מתחילים לנטרל את העניין הציוני, ואם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר, זה שכשאתה מצליח לייצר אקוסיסטם במדינה כמו ישראל, שיש לה מוטיבציה מאוד גדולה להצליח, to thrive, אז אתה אומר שעצם זה שאתה בונה אקוסיסטם פה, שהוא כולו, כולו ביחד, או כולנו ביחד מרגישים שותפים ליצירת תעשייה, שתיטיב עם המדינה, שתיטיב עם העובדים, שתהפוך אותנו לגאווה, וכולנו מאותה תרבות, וכולנו עם אותו אינטרס ב-DNA שלנו, ולכולנו יש את האינטרס להצליח בבטא סייט, שנקרא מדינת ישראל, ואנחנו מרגישים טנג'בל מה הצרכים. כלומר, בעצם, אם אנחנו מסתכלים על התאגיד, על העסק, כאיזושהי ישות, תודעה קולקטיבית, הרי כדי לייצר תודעה קולקטיבית עם חזון ומוכוונת, אתה אומר, בוא נתייחס לצרכים האורגניים שלה.
לחלוטין, כן. לחלוטין, לחלוטין. אני אפילו הייתי מפשט את זה לחלוטין. למה יש 90% אינסנטיב באיחוד האמירויות? כי אין להם סטארט-אפ. הם מנסים להיווה פשוט מאוד את הסטארט-אפים אליהם. הם מנסים לשכנע אחרים מבחוץ להגיע אליהם. למה יש שיפוך שרבול? למה יש Delaware companies? למה מס החברות שם כל כך נמוך? בסוף היום זה השאיפה של הרבה מאוד מהמקומות האלה. אני חושב שיש משהו באסנס שלנו כישראלים, יש איזה DNA יזמי קולקטיבי תקרא לזה, עד רבה, אין לי בעיה, אבל יש משהו ביזמות הזאת, בלנוע קדימה, בלכבוש את העולם, בלייצר משהו, בלעשות משהו, בלזוז פי 10 יותר מהר מאשר אחרים. תסתכל על אירופה, תסתכל על ארצות הברית, תסתכל על סין אפילו ועל הודו, לא זזים במקצבים האלה שאנחנו זזים. כן זזים במקומות אחרים, כן עטופים בהרבה מאוד סבסוד, כן עטופים בהרבה מאוד כסף. היום ליזם ישראלי, אין שום בעיה לעבוד דרך אגב בשום מקום בעולם. כל מקום יפתח בפניו תיק שלם של הטבות, רק בוא ותקים את החברה שלך אצלי במדינה. למה? כי אין להם את מה שיש לנו כאן. אז בואו רגע נשכיל שנייה אחת, לא לאבד את המוחות שלנו החוצה, ולא לאבד את החברות שלנו החוצה, וגם לא להימחר לפני הזמן דרך אגב מבחינת אקזיטים. בואו נשכיל להשאיר את הדברים האלה כאן בארץ טיפה יותר, לגדל אותם טיפה יותר, to nurture them, לאפשר לגרוף קמפניז אמיתיים לצמוח כאן, וגם לשחקני תעשייה לכל דבר ועניין. אני לא מתבייש להגיד, אני לא מחפש את האקזיט מחר בבוקר. אני רוצה להיות שחקן תעשייה. אני רוצה להיות חברה ישראלית רב-לאומית. ואני לא מתבייש להגיד את זה. יהיה לי משרדים בהרבה מאוד מקומות בעולם, אין שום בעיה. יהיה לי גם הרבה מאוד חוות בכל מיני מקומות בעולם. זה גם כן בסדר גמור. המרכז יהיה כאן. הלב יהיה כאן. ה-R&D והפטנטים והנוהו יהיה כאן.
מה קו הגבול האדום שלאחריו תגיד לעצמך, אני לא מוכן להשקיע בישראל?
שאלה קשה. אני חושב שאני בוחר שלא לסרטט את הקו הזה.
למה? עצמי.
אני אופטימי מטבעי, אופטימיסט מטבעי, אני חושב שזה כלי שהוא חיוני ליזמים וליזמיות, ואני באמת מאמין שאפשר לשנות פה ושיהיה כאן טוב. אני לא רואה לרגע אחד, שאנחנו לא יוצאים מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ולא רק יוצאים, אלא יוצאים מחוזקים. דרך אגב, אם תסתכל היסטורית, אוקיי? בכלל, על מדינות 70-80 שנה מרגע ההקמה שלהם, רובן חובות משבר כמו שאנחנו חווים כרגע.
רבעון הרביעי, מה שנקרא.
לגמרי, כן. לגמרי, לגמרי. ודרך אגב, רובן גם לא יוצאות מזה, by the way. זה גם כן חשוב להגיד, אוקיי? אני חושב שבקונסטלציה של מה שאנחנו בנינו כאן, ובאחריות שמוטלת קצת על כתפינו, על הדור שלנו נקרא לזה, אוקיי? למרות שאנחנו לא בדיוק מאותו דור, אבל זו שיחה אחרת. על הדור שלנו, אני חושב שיש לנו אחריות לפחות לתת את הפייט המלא ביותר שאנחנו יכולים כדי לייצר כאן אקוסיסטם מדהים עבור דורות ההמשך שלנו, וזה אפשרי.
מילים כדורבנות, ועם זאת נשאלת השאלה, אם עכשיו בא אליך יזם ושואל אותך אם כדאי לו לפתח את הסטארט-אפ שלו בישראל, אני חושב שאחד הקריטריונים המרכזיים יהיה שאלת הרגולציה. גם בהקשר של עצמך, כמה רגולציה יכולה להתעלל בנו עד שנחליט שאנחנו לא מוכנים להשקיע פה, והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי אולי במקרה של סימפלי גוד, הרגולטור לא נורא מזיק. אז א', בוא תגיד לי מה קורה בהקשר של הרגולציה בסימפלי גוד, ומה אתה חושב ביחס לרגולציה בהקשרים אחרים, ומה אפשר לעשות?
בשמחה, אז קודם כל תעשיית העצות בכלל היא תעשייה שעוברת רגולציה על ידי שני משרדים בעצם, משרד החקלאות ומשרד הבריאות. להגיד לך שמשרד הבריאות ומשרד החקלאות רואים את אותו דבר? ממש לא. משרד הבריאות מסתכל על תחום העצות כתחום המזון, כחלק ממכלול המזון. משרד החקלאות מסתכל על זה בכלל כענף חקלאי לכל דבר ועניין, שיכול להיות גם ייצור עבור קוסמטיקה וכן הלאה, שזה רגולציה שונה לחלוטין. כלומר, יש פה כפל רגולציה, וכפל רגולציה שונה גם. זאת אומרת, זה לא את אותו דבר שכולם מחפשים. זה אומר שלצורך העניין, במבחן התוצאה, בתכלס, שמחבי אש יבואו לבדוק את המפעל שלך, או את המתקן שלך, או את החווה שלך, על פי משרד הבריאות הם יחפשו משהו אחד, ועל פי משרד החקלאות, סתם בתור דוגמה, הם יחפשו משהו אחר, אוקיי? כדי לפשט את זה ממש. That said, הסיטואציה הזאת גם יכולה להיות יתרון, ויכולה להיות גם זכות שניתנת לנו, כדי לפרוץ את הדרך הזאת, וכדי לעזור לרגולטור,
אוקיי,
להחליט מה צריך להיות. לנו יש את הזכות, אוקיי, לשבת תמיד ליד השולחנות שבהם עוסקים, בתחומים שלנו, שואלים אותנו מה אנחנו חושבים. זה לא דבר שאני מזלזל בו לרגע אחד שמשרד החקלאות או משרד הכלכלה, שיש לנו ערוצים פתוחים שם שאנחנו יכולים לדבר. זה לא אומר שהם מקלים עלינו.
אוקיי.
אוקיי, זה לא אומר שהם מקלים עלינו, אבל זה כן אומר שהם מזהים והם מבינים שיש כאן פוטנציאל לשינוי אמיתי של תחום מסוים.
נקודה מאוד מעניינת.
צריכים את העזרה שלנו לפעמים.
רגע, זה נקודה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. כי מה שאתה אומר בעצם, שאותו מיתוס, על פקידי אוצר, או על פקידי שירות הציבורי, ועל כל המנגנון הציבורי המסואב, אתה אומר, זה לא נכון. מאחורי המנגנון הציבורי עומדים אנשים שהם כלולס לפעמים, שהם נורא רוצים לעזור, הם לא יודעים איך, והם נמצאים במערכת מאובנת שהם בעצמם עובדי עצות. האם זאת כוונתך?
אני אסייג את זה קצת. אני חושב שדרג הביניים גבוה, נקרא לזה, הוא כזה. שבאמת פוזיטיבי, שנינו גם בוגרי מעוז, אנחנו מכירים את השילוב נקרא לזה של העולם העסקי, מגזר שלישי והמגזר הציבורי, אנחנו מכירים גם הרבה מאוד באנשים. אני חושב שדרג הביניים הניהולי, או הדרג הביניים גבוה, הניהולי בכל משרדים בכלל, לא משנה אם זה באוצר או במשרד החקלאות או במשרד הכלכלה, הם אנשים טובים, אנשים מדהימים, אנשים שבאמת באים כדי לקדם, ובאמת מגיעים דרך אגב מציונות. זאת אומרת, הם עושים את מה שהם עושים ברובם, אלה לפחות שאני יצא לי להכיר, באמת במקום אמיתי ונכון ומדויק מאוד, אוקיי? האם יש להם את כל הכלים לעשות זאת? אני לא בטוח. האם הפוליטיקה לא מחלחלת ולא משפיעה? אני לא בטוח. האם זה לא אומר שלא יהיה בסוף איזשהו פקיד או פקידה שיעצור בסוף את הטופס כי לא בא לו להזיז כרגע את הגבינה הזאת? זה קיים, ברור שזה קיים. אם אנחנו הולכים ואנחנו מדברים נגיד על שטחים לצורך העניין, אז אנחנו מחפשים שטחים בדרום הארץ, אוקיי? כל שטח שאנחנו נעלה עליו צריך להיות שטח חקלאי וכן הלאה, יש לו את היתרים וכו' 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 וכו'. אם אני עכשיו צריך להשיג את השטח הזה בעצמי, ולא דרך אחד הגורמים, כמו קיבוצים, או מושבים, או חברות, שכבר קשורות למועצות האזוריות, וכבר יודעות איך לחלק את השטח, ואיך לעבוד עם השטח וכן הלאה, אם אני אצטרך לעשות את כל הויה דולורוזה הזאת לבד, יהיה לי קשה מאוד. למזלי הטוב, אני פוגש בשותפים לדרך, שכבר עשו את הדברים האלה, או שיש להם אינסנטיב לעשות את זה.
מה זה שותפים לדרך?
תחשוב על ראש רשות שפתאום מפנים שמה שאני מציע לו זה food security for Israel. עכשיו, מה שהוא יכול לעשות זה להגיד, אני המועצה האזורית הראשונה שמקימה פרויקט של food security. אני מבטיח לך שהאינסנטיב שלו לקדם את שינוי הקרקע אם צריך, או תווי קרקע, או לשחרר קרקע, כל מיני היבטים כאלה שיכולים לקחת גם 5-10 שנים בחלק מהמקרים, הוא ידאג לעשות את זה בצורה הכי מהירה. להגיד לך כמה מהר זה יהיה, אני לא יודע. להגיד לך אם זה יהיה מחר בוקר, אני לא יודע. אבל האם אנחנו יודעים לייצר סביבנו, חלק מתפיסת הקלאסטר דרך אגב, לייצר סביבנו שותפויות ושותפים, שכל אחד עם האינסנטיב שלו, ועם החזון שלו, רואה איך האליינמנט עם החזון שלנו, הולך יד ביד, הוא ירצה לקדם את זה בעצמו, או היא תרצה לקדם את זה בעצמה, ועל ידי זה אנחנו נזוז ביחד.
אוקיי.
זאת השיטה שבה אני מאמין.
מעולה. אני עדיין לא קיבלתי תשובה מספיק מדויקת לשתי שאלות. א', מה העצה שאתה תיתן ליזם שהתייעץ איתך עם להשקיע בישראל אחד, ומה קו הגבול? אתה אמרת שאתה לא רוצה לעצמך, אבל לאחרים, מהו קו הגבול שתגיד לו, תקשיב אחי, עזוב את ישראל, תלך למקום אחר, ומה אתה מציע שאנחנו נעשה במדינת ישראל כדי להפוך את הרגולטור לשחקן שהוא משמש כרוח גבית לכל ה-natural resource שנקרא המוח שלנו?
קודם כל לגבי היזם או היזמית שיבואו לבעץ, אני אנסה יותר להתרכז במה הסיכוי ההצלחה של המוצר בכלל, ומה הסיכוי ההצלחה של הסטארט-אפ. אני חושב שסטארט-אפ שצומח בישראל יש לו יתרונות גדולים מאוד. אם הוא ינוהל בנקודה מסוימת כזו או אחרת, מנקודה שזה ה-go-to-market, אם זה השוק האמריקאי, אם זה השוק האירופאי, זה בסדר גמור שהמנהל או היזמים או היזמית תעבור לאותו לוקיישן ותנהל את האופרציה משם. אין לי שום בעיה עם זה. זה פחות מטריד אותי. הרבה יותר מטריד אותי זה הרעיון, הרבה יותר מטריד אותי זה ההיתכנות בכלל של הרעיון הזה, והיכולת היזמית שיושבת מולי בעצם.
לא, אבל
בעצם הקריטריונים. בהנחה שהם כולם עוברים, לא רואה שום סיבה לא להקים את הדבר הזה.
הרגולציה תהרוג אותו.
אני חושב שגם בהקשר של הרגולציה, אני חושב שהאחריות שלנו היא לא לוותר. אם אנחנו נוותר, לא יישאר כאן כלום. תחשוב עכשיו על מצב היפותטי, שאתה בהכי רדיקלי של הרעיון הזה, לצורך העניין, שכולם עכשיו מוותרים, כולם עכשיו מתמוטטים מעודף רגולציה, כולם עכשיו רוצים...
מה אכפת לי כולם? אני רוצה להצליח בסטארט-אפ שלי.
אין שום בעיה, בסדר גמור. כולם יצליחו בסטארט-אפים שלהם, וגם כן, חשוב לשים את זה. בסוף היום 97% לא יצליחו, אוקיי? אז בכל זאת, מבין ה-3% שכן עברו ביחד עם ה-97% שכבר עזבו את ישראל ועברו ויצאו וכן הלאה, מה יישאר? אני לא יודע, אוקיי? בסוף היום. האם הם יצליחו במקום אחר?
זה כבר האינטרס של מדינת ישראל, זה לא בהכרח האינטרס שלהם.
אני חושב שזה גם האינטרס שלנו, וזה מה שאני מנסה להגיד. אני חושב שציונות ופטריוטיות זה לא מילה גסה. אני חושב שישראליות היא לא מילה גסה. אני חושב שזה בסדר לבוא ולהגיד שאנחנו בוחרים ורוצים להקים את העסקים שלנו כאן, ואנחנו נעבוד ביחד עם כל מי שמוכן להקשיב, וכל מי שמוכן לשבת ליד אותו שולחן, ולפתור את האתגרים של המחר. זה בסדר גמור לבוא ולהגיד את זה. אני חושב שלברוח מזה, או לצאת, או להטות את הגב לצורך העניין, וללכת לכיוון אחר, זה לא הפתרון. כי בסוף היום אנחנו מבטרים על משהו שאנחנו ירשנו, ושיש לנו אחריות גדולה פה לייצר בעצמנו.
ליאור הוא הנכד של אלי הורוויץ, מי שהפך את טבע להיות החברה הגנרית הגדולה בעולם, חברה ישראלית המצליחה בכל הזמנים. אני יודע שאתה מאוד אהבת את סבא שלך, והאם תוכל לשתף אותנו, למרות שכבר האמת היא שהתשובה, אנחנו רואים אותה פה, לפחות את חלקה, איזה השפעה יש לך מסבא שלך, מה אתה חושב ספגת ממנו וכיוצא בזה?
אז אני חושב שבסוף היום, כשאתה גדל בבית כזה, ואני לא צריך לספר לך, אתה מכיר את זה מזוויות אחרות, כשאתה גדל בבית כזה בסוף היום, וזה סבא שלי, זה לא אבא שלי, אבל עדיין אתה סופג את הדברים האלה, ואני חושב שאתה כן סופג הרבה מאוד אהבת ארץ, ואתה סופג אולי חוסר פחד מהתמודדות עם אתגרים שאולי אחרים,
אוקיי.
אולי מתמודדים איתם, והבנה שאפשר לעשות דברים גדולים עם ויז'ן גדול ועם אסטרטגיה נכונה. אני לא בטוח שיש לי את כל הפתרונות האלה או את כל התשובות האלה לכל ההיבטים האלה, לחזון הנכון ולאסטרטגיה הנכונה, ושאנחנו בכלל הולכים בדרך הנכונה. אני מאמין שכן. אני חושב ש... השוק הרגע מראה לנו איתותים שאנחנו בכיוון הנכון, אבל קטונתי להיכנס לנעליים של סבא שלי, או בכלל להתיימר לדבר בזוויות האלה. אני כן חושב אבל שדוגמה כזאת נותנת רוח גבית לחברות כמונו, שכן מנסים לעשות את הדבר הקצת יוצא דופן, וכן לא מפחדות להגיד את הדבר הקצת שונה, ולתת את הרוח הגבית שבעזרת חזון, אסטרטגיה וצוות נכון, אפשר לעשות דברים שהם באמת גדולים, ולהחזיר קצת אתרה ליושנה, נקרא לזה, לישראל, ולדבר פתאום רחמנה ניצלן תעשייה, גסה נורא.
אוקיי.
פעם היו מילים הרבה יותר גסות, היום תעשייה זה ממש מילה גסה. אל תדבר עם סטארט-אפים בתחום שלנו על תעשייה, אסור. צריך למחר שנייה לפני.
כן.
כי לך תדע מה יהיה, וצריך למחר לתעשייה, אבל מה אם אתה רוצה להיות תעשייה? ומה אם רחמנה ניצלן, אתה גם רוצה להיות תעשייה ישראלית, כזאת שעם הדגל כחול לבן, ושאם אומרים לך תוריד את הדגל כחול לבן, אז אתה אומר, אז אל תמכור אותי אולי. זה בסדר, זה חלק מהדיון. אני לא אומר שאנחנו נמצאים ברדיקל של הסיטואציה הזאת, אבל אני כן אומר שזה דיון שצריך לנהל. אני חושב שלגדול בבית כזה, מאפשר לך אולי במידה מסוימת קצת את ההבנה שאפשר אחרת, ושיש מודלים שונים. אני חושב שזה מודל אימפקט מדהים בעיניי, פשוט מודל אימפקט מדהים בעיניי. אני זוכר שתי דוגמאות שהן דוגמאות חיות, עסקיות לחלוטין, מטבע דרך אגב, שמדברות על אימפקט בעיניי. אחד זה מפעל בדרום הארץ, אחד זה מפעל בצפון הארץ. מפעלים שבוא נגיד הם כנראה break even, אוקיי? בהקשרים שלהם. הם break even, אבל הם מעסיקים אלפי אנשים. הם מעסיקים אלפי אנשים שאחרת לא היה להם תעסוקה באותו אזור. אז אימפקט זה בוודאות, נכון? זה אין עוררין. אבל כלכלי, זה כלכלי? מה אתה אומר, יואל?
תראה, ברוח השיחה שלנו, אני חושב שלטווח הבינוני ארוך זה כלכלי.
מסכים איתך.
הפוטנציאל שלו הוא כלכלי, הוא מאוד כלכלי, כן.
מסכים איתך. אני אגיד לך איפה זה פוגש אותנו. זה פוגש אותנו בסקייל היותר גבוה בסוף היום, זה פוגש אותנו במקומות דווקא שאתה פוגש את הרגולציה, דרך אגב, שהרגולציה רואה שאתה לא מפנה גב לאיפה שאתה גדלת ומאיפה שאתה באת. ועוד פעם, אני לא אומר את זה מתוך מקום שמי שעוזב או יוצא או עושה היפוך שרבול מפנה גב רחמנה ניצלן. ממש לא, אוקיי? זה לא הסטייטמנט פה, אבל הסטייטמנט הוא שכן, יש דרכים אחרות לעשות את הדברים, ויכול להיות שאז שאתה פוגש את הרגולטור, ויכול להיות שאז שאתה רוצה לעשות פרויקטים גדולים מאוד בתוך מדינת ישראל, הרגולטור יהיה מוכן הרבה יותר לבוא לקראתך, כי הוא רואה את האימפקט שיש לך על הסביבה. דרך אגב, ברשות לחדשנות, אם אני לא טועה, אחת השאלות הכי משמעותיות שיש להם תמיד בסוף המבדקים שלהם בעצם, זה ההשפעה על כלכלת מדינת ישראל. זה שאלה שאני מרגיש שתמיד אנשים חוטאים לה בקצת זלזול. ובעיניי זו השאלה הכי חשובה שיש בתוך המבדק הזה. כי ההשפעה הזאת היא, אם עכשיו חברה מעסיקה 20 אלף איש בפריפריה, זה אימפקט כלכלי מטורף. ותוך כדי זה היא גם מייצרת, ותוך כדי זה היא גם מייצרת תשואה לבעלי המניות שלה, אוקיי? יכול להיות, נתווכח על זה, שאם עכשיו החברה הייתה מהמפעל, היה בסין, אז היית מרוויח עוד 3%. סבבה, אין בעיה. אבל אתה לא מקמת לרגע אחד את האימפקט שאתה עושה בהעסקה של 20,000 איש.
אני...
בחינוך
דורתי. לא, אבל זה דרך אגב, זה אחלה, זה עדיין לא תשובה מספיק טובה לבעלי המניות, ומה שאני טוען, הוא אפילו יותר ממך במובן הזה שברגע שאתה פועל ככה, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את מכבי תל אביב בימי הזוהר שלה בשנות ה-80, שהיה משהו, הרגשנו ממש כמו ישראל הקטנה מול הסובייטים, גוליית ה...
אנחנו על המפה.
כן, כן, נכון. ומשהו בתחושת השליחות הזאת, אני זוכר באמת גם, זה היה מאוד בטבע, מניית העם, כן? זאת שמעסיקה את כל העם, זאת שכל העם מחזיק בה בשרשור בצורה כזו או אחרת וכיוצא בזה. אני רוצה רק אולי לחדד לקהל הצופים והמאזינים, שאולי פספסו, אבל אתה, בדומה לסבא שלך, מוביל חברה שהיא על תיארת האימפקט מצד אחד, הוא בתרופות, אתה במזון, כמו סבא שלך, אתה מתעקש להישאר במדינת ישראל, כמו הסבא של שנינו, חיים סלומון, שהקים את טבע בארץ ישראל, כי היו חסרות תרופות בארץ ישראל, ככה גם אתה פונה במובן הזה לנושא של חקלאות, ופונה ממש למה שמדינת ישראל צריכה, גם מבחינת הפודטק וגם מבחינת ייצור של תעשייה. בדומה לסבא שלך, אני חושב שאתה אסטרטג, שאתה לא קטנוני ולא שמעתי אותך, הולך רחיל על אף אחד, כמו סבא שלך, אז אני חושב שהפוטנציאל הוא לא רע. יש לנו תקווה.
תודה רבה, כן. פחות רואים כרגע, אבל אני מסמיק.
היה פרק בקופה ראשית. ייחדו את הפרק לסופר פוד, כן? למזון שהוא בריא באופן מיוחד, וההתייחסות אליו הייתה כאילו באמת לא טעים. פשוט לא טעים, כמה שלא נייצר בשר מטופו ומשמופו ובשר מטורבת, עזוב אותי באמא שלך, תביא לי את הרגיל. מה אתה יכול להגיד על הטעם של סימפלי גוד?
אז קודם כל, הרמת לי פה להנחתה כהוגן. דבר
אוי, יצא במקרה, אה?
בואו ונתחיל בניפוץ מיתוסים. כן. בואו נתחיל בניפוץ מיתוסים.
אוקיי.
אין כזאת חיה סופר פוד. בעולם המדע או בעולם הביולוגיה או הביוטכנולוגיה וכן הלאה, הנדסת מזון, אין כזה מוצר או קטגוריה סופר פוד. זה פשוט מוצר מזון שאנחנו גובים עליו פרמיה. אוקיי, שהשוק החליט שאפשר לקחת עליו יותר כסף, בגלל XYZ, וזהו. האסוציאציות תמיד שיש לנו, דרך אגב, מזון בריאות, מגעיל, לא טעים וכן הלאה, אסוציאציות שלחלוטין לא חייבות להיות מהמציאות, אבל, אני שם כאן כוכבית, ואני דווקא זז קצת מהסופר פוד, אני הולך טיפה לויגן, לטבעונות ולצמחונים. המוצרים עד היום בקטגוריות האלה הוכיחו, דרך אגב, שהטעם הוא נוראי, והטעם הוא לא טוב, וכל מה שקצת יותר טוב לנו, וקצת יותר בריא לנו, כנראה יהיה די מגעיל לטעם, אוקיי? לכן הקריטריון הראשון, דרך אגב, בפיתוח מוצרים שאנחנו עושים, והם אנחנו מייצרים נתחים מלאים, דמויי דג ודמויי בשר. יש לנו טכנולוגיות פורצות דרך, שיודעות להוציא את הירוק, את הצבע הכלורופילי, פעם ראשונה, פעם שנייה לייצר טקסטורות. תחשוב שאני יכול לייצר לך נתח של סלמון, או נתח של סטייק, או סמוק סלמון, שזה משהו שכרגע אנחנו עושים לקס, כמו שהיית אוכל בכל דלי יהודי, ניו יורקרי, קלאסי, אוקיי? תחשוב שאת הדבר הזה בעצם, הקריטריון הראשון שאנחנו מתייחסים אליו, זה קודם כל טעם. קודם כל, כי ברור לנו לחלוטין שבלי טעם, אין שום משחק פה. אי אפשר לעבור. לייצר מוצרים לא טעימים עבור קהל שבוי שחייב לקנות אותם, זה קל. לא מעניין אותי הקהל השבוי הזה. מעניין אותי דווקא אלה שאוהבים בשר ואלה שאוהבים דג. שם התחרות שלי ואיתם אני מתחרה. ולכן הטעם הוא סופר קריטי. אחר כך, דבר שני, אתה חייב לגעת בטקסטורה ובנראות. אתה חייב שהדבר הזה ייראה בכלל דמוי משהו שאתה בעצם רגיל, אוקיי? זה לא חייב להיות 100% דרך אגב. אבל זה בסדר אם זה יהיה 70-80%. זה עובר, אוקיי? אבל זה קרוב ל...
כן, אוקיי, אז אני עכשיו מבין מה פספסנו, היית צריך להביא משהו.
דוגמאות.
כן, הקהל לא היה יכול לטעום את זה, אבל לפחות הוא הרי מהפרצופים שלנו, שאנחנו מאוד נהנים. אני חשוב לי לציין ולהדגיש, שכשעשינו את טעימות האוכל בסימפלי גוד, היינו פשוט בהלם, טוטלי ומוחלט, ביחס לטעם, יש כאן מהפכה אמיתית ועמוקה, ביחס לכל הדבר הזה של טעמים, ויש פה באמת תקווה, באמת אחת הפוטנציאל של סקייל לאוכל הזה. מה עוד אתה רוצה להגיד לעומתנו הפצועה והכואבת?
אני חושב שאנחנו צריכים לשדר איזה מסר אופטימי, לא?
בסדר.
חייבים פה איזה טיפה אופטימיות.
כן, בטח.
נכון? אני חושב שבסוף היום, אני חוזר למה שאנחנו פתחנו איתו. בסוף היום, יש לנו אחריות גדולה מאוד עליך, עליי, עלינו, כחברה, כקהילה, כיזמים, כיזמיות, להוביל פה איזשהו שינוי, שאני מקווה מאוד שכבר בשביעי באוקטובר הבא, אנחנו נפגוש אותו, ואם לא, אנחנו נפגוש אותו קצת אחרי, זה בסדר גם, הכל טוב, הדברים לא לוקחים תמיד מהלכים מהירים, אבל אני חושב ש... כשאנחנו נתרומם וכשתהיה פה התקומה, מה שיקרה כאן יהיה כאן מדהים, ויהיה כאן אינפרסטרקצ'ר מדהים שיאפשר לנו בעצם לקלוט ולבנות ולייצר וליזום פלטפורמות, חברות, לפתח קהילות חדשות שאנחנו mm-hmm. לא חשבנו עליהן mm-hmm. עד היום, ולייצר כאן אקוסיסטם שבאמת יהיה אור לגויים, מחודש, קצת יותר מחוזק ממה שהיה אפילו קודם. זה לפחות השאיפה שלי.
אוקיי, אז אם ככה, בגלל שאתה, you're an impact guy, אנחנו שנינו חלק מקהילת האימפקט, תמיד אני אומר שאנחנו פחות איכותיים מהדור שקדם לנו, מהדור של אלי, של סבא שלך, מכיוון שהם היו אנשי אימפקט בלי לדבר שהם אימפקט. אם עכשיו אנחנו צריכים לדבר שאנחנו אימפקט, אז זה קצת פחות...
אנחנו צריכים תמיד להסביר. להסביר גם.
כן. מה... העצה שלך לקהילת האימפקט שלנו בישראל.
Start doing. תתחילו ליזום.
אוקיי.
רגליים על הקרקע, boots on the ground, כנסו למפעלים, כנסו לרצפת הייצור, תתחילו להחלך את הידיים, מדידה, הסתכלות על תיאוריות, אקדמיה, זה דברים קריטיים, זה דברים שהם חשובים, ואין תעשיית אימפקט ללא זה. ההרגשה שלי, שיש כן. קצת יותר מדי רעש בצד הזה, והרבה, או מעט מדי רעש, בצד של ה-boots on the ground, של העשייה היזמית עצמה. אני ואתה, החובת הוכחה שלנו היא להראות שאפשר לייצר אימפקט אמיתי,
כן,
כלכלי.
כן.
ומשם אני חושב ששם אנחנו...
לא, אני חושב שיש הצלחה. אז, אוקיי, בגלל שאנחנו מקווים שבסופו של דבר, אנשי האימפקט לא יהיו הפריפריה של העסקים, אלא מרכז העסקים,
חלטין.
מה ההצעה שלך לאנשי עסקים שלא יודעים מהו אימפקט, שאימפקט היא הדרך האפקטיבית ביותר למקסום רווח?
אני חושב שהם צריכים להבין שהעולם כנראה יזוז, זה לפחות התיאוריה שלי, ואני יכול לחתום עליה, אבל רק אני יכול לחתום עליה כרגע.
אני גם אחתום עליה.
מצוין. אז כבר יש לנו הסכמה אחת. אני חושב שהעולם זז לעולם שבו הקפיטליזם הטהור, כמו שאנחנו דיברנו עליו בתחילת התוכנית, יזוז. זאת אומרת, אנחנו נשים את המשקפיים הוורודות. איך המשקפיים הוורודות האלה, מה הם יראו, איך הם יראו, מה יהיה המשמעות שלהם, אני לא יודע עוד להגיד. אבל בוודאות אנחנו נדע לקמת את הנזק הסביבתי, והנזק הקהילתי והחברתי והכלכלי שאנחנו מייצרים, על ידי ייצור של כל דבר. אוקיי? בסוף היום.
כן.
ברגע שהדבר הזה ייכנס into play, יהיה פה איזשהו איזון פתאום, שונה לחלוטין ממה שאנחנו הכרנו, הסתכלות שונה לחלוטין על איך מקימים חברות, מי מקים את החברות האלה, ואיך החברות האלה מסתכלות על כל מה שמסביבם, מהקהילה, מהחומרי גלם שהם משתמשים, ועד המוצר שהם מייצרים.
כן, אני חושב שמה שעשוי באמת לשנות את זה, זה הבנה שתכלית החברה היא לא למקסם רווח, אלא להגשים את הייעוד שלה, ומקסום הרווח הוא רק אמצעי להגשמת הייעוד. ליאור, היה תענוג גדול, היה גם נחמד ביום שבת שנפגשנו עכשיו, ככה התכוננו לפודקאסט. יאללה, ובואו נעשה עוד פודקאסט בקרוב, בואו.
ובמונח בריטי קלאסי, thank you for having me.
תודה לך,
תודה
על הכיפק, ועד לפעם הבאה.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.